שר העבודה, הרב יואב בן צור, שלום לך.
שלום וברוכה, בוקר טוב איתי.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכל המאזינים. אני, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שוב לשלוח דברי נחמה למשפחות השכולות. אני חייב לומר לכם שבכל שנותיי בעשייה הציבורית, אלו הימים הקשים ביותר עבורי, לראות את צמד המילים שמופיע בהודעות הממשלתיות לשרים, צמד מילים נוראיות, אכזריות, הותר לפרסום, מקווה את הלב, פוסע אותו. בכל עשרות ההלוויות שהשתתפתי, זרקתי לפני החללים, הרוגי מלכות, השם יקום את דמם. עכשיו שאתם נמצאים בעולם שכולו טוב, ותמליה של מעלה מקבלים את פניכם באור יקרות, הלכו לפני כיסא הכבוד.
כן.
תעתירו בתפילה ותחונים שאומר די לצרותינו ויחוס וירחם עלינו. אין לנו עוד כוחות נפש להתמודד עם משפחות השכול, לראות יתומים, לראות הורים, אחים ונשים שבורות. אנחנו מתפללים שאבינו שבשמיים ישמע את זעקתם ונעקתם של כולם, של מי שנפרד מאביו, מי שנפרד מאוריו, ומי שנפרד מאחיו ואחיותיו, ובוודאי מי שנפרד מרעייתו, ויאמר לו צרותינו די.
אמן. כן, ואתה יודע, בתוך כל המלחמה והדיבורים וחילוקי הדעות שעולים מפה לשם, אתם כנציגים חרדים, בעצם המשימה על כתפיכם היא הרבה יותר קשה. אתם מצד אחד מנהלים את המשרדים, את השגרה, מה שנקרא, מהצד השני גם מותקפים, כמו שאנחנו רואים, בעיקר מהשוליים, אבל גם הדבר הזה נכנס. וכמובן העובדה שאנחנו בכלל בכל בוקר, כמו שאתה אומר, פותחים באותר לפרסום, תקופה ממש גרועה מכל הבחינות, אתה יודע, אף אחד לא רצה וציפה להגיע למצב כזה. איך מתנהלים? איך אתה קם בבוקר ומה, אתה יודע, מה תופס אותך ככה להמשיך
בה? קודם כל, שאני קם בבוקר דואג לעשרה אחיינים שלי שנמצאים רובם בדרום, חלקם בצפון, חלקם הקטן בצפון, נמצאים בדרום. במרכזי הלחימה, בחאן יונס, במחנות הפליטים, איפה שנלחמים שם, לוחמים כולם, חלקם קצינים בדרגות גבוהות, ועליהם אני דואג, מדבר עם שתי אחיותיי כל בוקר, כדי לשמוע באמת שהכל בסדר, ומה עולה, וזה דבר שמדריך אותנו. הדבר הבא, אנחנו כרגע מרוכזים כולנו, במיוחד שרי ש"ס, בהנהגתו של היושב ראש, השרים והח"כים, מרוכזים כולנו בלתת שירות לציבור, ממשיך לנהל את המשרדים שלנו. אנחנו לא מתעסקים לא בפוליטיקות ולא מה יהיה ולא בבחירות, גם לא בבחירות לרשויות המקומיות עליו שהן קרובות. מול ישב איתנו יושב ראש והגיר חד משמעית, קודם כל תטפלו ותתעסקו במשרדים שלכם. הבחירות לרשויות הן שוליות, צריכים לעזור, צריכים לעשות, צריכים לנסות לעזור להם, אבל קודם כל תטפלו ותמשיכו לטפל במשרדים. אנחנו עסוקים בלעזור למדינת ישראל, לעזור לכל התושבים שנמצאים בעת קשה, גם החיילים שלנו שנמצאים בחזית, וגם האזרחים שנמצאים וצריכים לקבל את המענה. גם המפונים, וגם האנשים שהיו בעוטף, וגם האנשים שפורו מבתיהם בצפון, כולם צריכים טיפול, ואנחנו עושים את המקסימום כדי לעזור להם בשלל המשרדים החברתיים שאנחנו נמצאים בהם. ש"ס היא מפלגה חברתית בראש ובראשונה, ודואגת לכלל החברה, ובטח לחלשים ולמפונים שהם עכשיו האנשים האומללים ביותר, שנמצאים במלונות, שלא תחשבו שהם נהנים שם. הדברים והמציאויות הן קשות ממצוא, ואנחנו צריכים לעשות את הכל ולדאוג איך לתת להם אופק בחזרה הביתה. בצפון זה יותר מורכב, בדרום אני מקווה שבשבועות הקרובים חלק גדול מתושבי הדרום יוכלו לחזור לביתם, בפרט תושבי שדרות שעדיין מפוזרים בכל הארץ, יוכלו לחזור בביטחון לביתם ולהתחיל חיים נורמטיביים מחדש, כי כרגע המשפחות מפורקות, זה לא פשוט. אתמול סיירתי לראות תלמידות של שדרות שנמצאים בבתי הספר בירושלים, סיירתי במלון שנמצאים חלק גדול מתושבי שדרות שנמצאים שם, עם כל המורכבות שיש, עם הנוער שיש שם, עושים שם עבודה מופלאה, כל מיני ארגונים, ארגון שלבים ועוד אנשים עם משרד החינוך, עושים עבודה מופלאה באמת כדי לתת מענה, אבל עדיין זה לא אותו דבר. האדם חזק בביתו, כשהוא נמצא בביתו, הוא מרגיש הרבה יותר בטוח, הרבה יותר נינוח, הרבה יותר שקט, הוא חוזר לחיים רגילים שבו הוא יכול לחנך את הילדים, פה הוא יכול לחיות חיים סבירים, ולא כמו משפחות שמתפופפות בשני חדרים עם כמות גדולה של ילדים.
בהחלט, ומשרדים שלכם, גם שלכם, הנציגים החרדים, קיבלו ציונים גבוהים בתפקוד שלהם בזמן המלחמה, בין היתר המשרד שלך והביטוח הלאומי. אנחנו רואים את הנתונים, של מענקי האיבה, נפגעי האיבה, עם מיקום המדינה, אני חושב, 4,000 או משהו כזה, המלחמה...
לא, מיקום המדינה, אני רוצה רק לסבר את האוזן, זה אירוע גדול ורב-ממדים שאף אחד לא חשב עליו, לא התכונן אליו, לא חשב לאירוע מהסוג הזה בכלל שיכול לקרות, אז לא היה שום תוכנית מגירה לטובת הדבר הזה. אבל ביטוח לאומי התעשת במהרה. אני רוצה להסביר, מהקמת מדינת ישראל, בכל המלחמות והפיגועים שעברנו במשך עשרות שנים, יש 9,027 אזרחים שהוכרו כנפגעי פעולות איבה. מפרוץ המלחמה עד היום, הוכרו 45,000 אזרחים כנפגעי איבה זמניים לחודשיים, לאוקטובר, נובמבר, והעברנו קצבאות איבה על סך של 650 מיליון ש"ח. אוקיי?
כן.
עכשיו, מה שעשינו, קיצרנו הליכים, הורדנו בירוקרטיה, כי הבנו שמדובר באירוע חריג, באסון הביטחוני הגדול ביותר שמתולדות עם ישראל. מדצמבר, כל מי שירצה להמשיך את התביעה ולהיות מוכר כנכה באופן קבוע, כנכה נפשית, לא משנה, לא דווקא נכה פיזית, אלא נכה נפשית, נכה פיזית, רואים, קל יותר להוכיח. אבל מי שירצה להיות מוכר כנכה נפשית, יצטרך להוכיח שנותר לו נזק רפואי דרך ועדות וכו'. אני מאמין שזה יוריד את מספרים של נפגעי איבה, אבל קודם כל נתנו מענה ראשוני. והמענה הראשוני היה מענה קריטי, שעזר לאנשים להתרומם. אין ספק שהרבה אנשים שנמצאים והיו בעוטף, שחוו את החוויות הללו, הם נפגעים נפשית, נפגעי פוסט טראומה, נפגעים נפשית, גם חלק גדול מתושבי שדרות. נתנו את המענה הראשוני, אבל מעכשיו, מי שירצה שיוכר כנפגע איבה, ונפגע איבה זה חבילה שאדם מסתובב איתה לכל החיים, בתמיכות גדולות מאוד של ביטוח לאומי, יצטרך להוכיח את זה באמצעות ועדות. אנחנו נצמצם בירוקרטיה, נוריד חסמים, נעשה את זה במהירות האפשרית, כדי לקבוע כן או לא. אבל בהחלט שאנחנו נלך לקראת אנשים, אנחנו מבינים את האירוע, אנחנו מבינים אותו, ואנחנו באמת על זה רוצים לתת את המענה המהיר, אבל תבינו שזה אירוע של עשרות מיליארדים, אם לא מאות מיליארדים, לאורך השנים.
השר בן צור, איך מטפלים בנושאים השוטפים? אני רואה שהיום יש דיון אצלך, ישיבה גדולה עם הסמינרים, שתחת משרד העבודה, ואתם בעצם, קודם כל תספר לנו קצת יותר על הפגישה הזאת, אבל אנחנו רואים את האימותים במשרד האוצר על כל שקל של תקצוב לנושאים חרדים, ועכשיו בעיצומה של המלחמה גם יש להם איזשהו תירוץ, למה לבוא ולומר אנחנו לא רוצים לתת מפה ולא רוצים לתקצב כל מיני תוכניות למגזר החרדי. איך אתה מתגבר על זה?
רבותיי, תראו, הסמינרים שנמצאים במסגרת מהת, מרכז הכשרות טכנולוגיה, זה הבנות שלומדות תכנות, אדריכלות ועוד כמה מקצועות שהם לימודי תעודה. הבנות הללו הן בנות מצטיינות, הן מביאות פריון גדול לעבודה. אחוז הטיפלום שיש בסמינרים הוא גבוה לאין ארוך מאחוז הטיפלום שנמצא במכללות. אם במכללות נמצאים בסביבות בין 55% ל-70% דיפלום, בסמינרים נמצאים בין 80% ל-95% דיפלום. הבנות שלנו הן מצטיינות, הן מוציאות פריון. כשאתה משקיע בבנות מהסוג הזה, זה בנות שבסופו של דבר יוצאות לשוק העבודה, הן נותנות פריון רב. הבנות שלנו מאוד מבוקשות, גם בבתי התוכנה, גם במשרדי הממשלה שמעסיקים את תכניתות, מאוד מבוקשות, גם בגלל היכולת והכישרונות שיש להן, וגם בגלל העבודה האמיתית שהן עושות, המסירות שלהן לעבודה. בנות שלנו שיושבות, הן לא מתעסקות, לא באינסטגרם, ולא בגולשות באינטרנט, ולא בפייסבוק, ולא בשכל השטיות האלה שיבושים מדי פעם.
כן.
הן שיושבות כולם ועושות את העבודה שלהן נאמנה.
לא רק זה, גם יש חשש של גזל בעבודה, כן, לומדים את זה.
נכון, במקצועיות רבה. אני כאבא לשלוש מתכניתות, מכיר את זה מקרוב, גם כשהן עובדות מהבית, אין דבר כזה, הן מתחילות את העבודה, ורושמות בדיוק מתי הן מתחילות, מתי הן מסיימות. אפילו לקום מדי פעם, לעשות קפה, גם זה הן כמעט ולא עושות, כי הם אומרים שוב, זה חשש גזל, נתנו לנו אמון, יש לנו אפשרות לעבוד בצורה היברידית מהבית, אנחנו עושות את זה ועושות את זה בהלימה. עכשיו, גם משרד האוצר הבין שהכסף שמגיע לבנות האלה מגיע ויוצר פריון, זה לא כסף שאתה נותן סתם, זה לא כסף שאין לו תכלית, זה כסף שיש לו תכלית. ואני חייב לומר שאחוז האנשים החרדיות העובדות, הוא גדל לאין ארוך, והוא יגדל עוד והוא גדל, ואני רוצה לומר לך, שאם בשנה שעברה למשל, היו 3,200 בנות שנמצאות במסגרת מהת חרדיות מהסמינרים, השנה מספרם קפץ ל-5,000. זה גידול מטורף שאין אותו באף מקום, ופשוט הבנות מבינות שהדרך כדי להיות בעל אישה של אברך, שיכולה לפרמס את הבית בצורה נורמטיבית, ושהבית לא יהיה מתחת לקו העוני, זו הדרך. פחות הולכות לא רע, מה לעשות? השכר בהוראה הוא נמוך יותר, והבנות שלנו הולכות לשם.
חד משמעית המשימה שלכם זה לאפשר למי שרוצה, שאתה יודע, יתפרנס בכבוד.
לכן, מה שאנחנו עשינו, הבאנו כסף קואליציוני. הכסף הקואליציוני שירה, נשאב מיד מתחילת המלחמה, שהורידו את כל הכספים הקואליציוניים, וכשהחזירו אותם, אז החזירו בערך, בחלק מהמקומות שזה חינוך ושכר, באמת החזירו את הכסף שהיה, אבל במקומות נוספים שלקחו את הכסף הקואליציוני, לא החזירו בערך 30%, אם החזירו. ולנו החזירו למעלה מ-70%, כי הבינו שאצלנו זה באמת דבר שצריך לתת עליו דדה. לצערי עדיין התעריף של המכללות הרגילות גבוה במקצת מהתעריף של הסמינרים, אבל גם זה לא הזמן לשפר, אבל לקראת 24 או 25, אני מקווה שנעשה השוואה מוחלטת, תקציב של הבנות של הסמינרים והבנות של המכללות. בכל אופן, יש עלייה משמעותית השנה, כן. בתקציב של הבנות של הסמינרים, משמעותית ברמה הזאת, שאני הולך לבקש מהסמינרים, בגלל התקציב המוגדל שהם קיבלו, שחלק מהתקציב שהם קיבלו את ההעלאה הזאת, ילך בעצם כהנחה להורים שמשלמים שכר לימוד גבוה. ולכן זה השיח.
אם כבר הזכרת את זה, למה לא לתת שוברים להורים, או בדרך ישירה להורים?
אנחנו לא הספקנו. אוקיי, חשבנו על זה, אבל בגלל...
לא, אבל בעתיד יש תוכניות כאלה? אתה יודע, הרבה מאוד מהתקצובים שלכם, בסוף לא מגיעים להורים, ואתה יודע את זה גם כהורה. שאלה, עד כמה אפשר באמת לסייע להם?
אני יודע, ואנחנו מתכננים לעשות את הדבר הזה. אפילו חלק מסמינרים ביקשו מאיתנו לעשות, אבל בגלל צוק העיתים והזמנים, לא הצלחנו לגרום להגיע לאיזשהו סוג של מתווה, ולכן אין לנו ברירה, הכסף כולו יעבור היום לסמינרים,
כן.
ובעזרת השם,
אוקיי,
הסמינרים עצמם יעשו את הפעולה הזאת.
יש לי עוד שני נושאים. נושא אחד כמובן לציבור הכללי, יש חיילי מילואים עכשיו נמצאים ברצועת עזה, חלק בצפון, משפחותיהם שנמצאים בבית, אתה יודע, לא ראו את ההורים, ראינו אפילו אתמול את לובר שנרצח ברצועת עזה, אחד החיילים שהבן שלו חיכה לראות אותו, ראה את האבא בווידאו, משפחות שלמות. איך אפשר, אתה יודע, אני שומע שאתם עובדים על תוכניות ככה לתת הטבות לחיילי המילואים, למשפחות שלהם, בפרט בתקופה כזאת של מלחמה.
הייתה לנו אתמול ישיבה חשובה עם שר האוצר, בנושא הזה של המתווה והטבות לחיילי המילואים, לנשות חיילי המילואים. אנחנו הולכים להציג תוכנית גדולה מאוד, עלותה הרבה מיליארדים בתקציב 24, שאנחנו מבינים את האירוע, מבינים את הצורך, ואני מקווה שבימים הקרובים נגיע להסכמה. זה משהו שכרוך בהסכמה של ארגוני המעסיקים, משהו קשור גם להסכמה של ההסתדרות הכללית. אנחנו נשב איתם, נגיע להסכמות. אתמול יצרנו את המתווים, אני לא רוצה ולא יכול כרגע לדבר על המתווים שאנחנו רוצים לתת, אבל זה הטבות משמעותיות, כן. שיהיה לה גם לחיילי המילואים עצמם וגם לנשות חיילי המילואים שנמצאים בעורף ומתמודדות עם כל הקשיים שישנם. ניתן באמת הטבות משמעותיות שאני מקווה שהם יענו ברוב רובם של המקרים. תמיד יש מקרים שדברים נופלים באמצע, מקרים פרטניים כאלה ואחרים, וגם על זה אנחנו יודעים לטפל ונטפל. כן. כל מקרה שמגיע לפתחנו, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי לפתור את הבעיות, ואנחנו נפתור אותם. העיקר אני רוצה לומר שאנחנו עסוקים יומם ולילה. שוב אני חוזר ואומר, לא מתעסקים בפוליטיקה, עסוקים בעשייה. ועל זה הערכה של הציבור, והציבור יודע להעריך את זה, ששרי ש"ס באמת עושים את הכל, לא מתעסקים בשום דבר אחר, אלא מתעסקים במה לתת לשרת את הציבור יומם ולילה, 24-6 ולפעמים גם 24-7.
בהחלט, שאלה לסיום, אתה רואה את הגישות השונות סביב סוגיית החטופים. האם, כן, לא שיש איזו עסקה קונקרטית, כי כרגע אני רואה שחמאס בכלל דורש שנתפנה מפה, כמו שהוא דרש כבר בעבר, זה השורה התחתונה, אבל אתה יודע, לוחצים ככה להגיע לזה שהם הסכמות אחרות, להוריד אולי את עצימות הלחימה, כל אחד והגישות שלו, מה עמדתך בעניין?
תראו, קבינט המלחמה, יש שם בקבינט המלחמה יושבים אנשים ראויים, מקצועיים, ערכיים, מנהיגים שעשרות שנים חיים, נושמים ביטחון. טענות של השוליים בפוליטיקה שטוענים על ירידה באיכות הלחימה, על סיכון חיילי צה"ל, זה שקר, זה סיבוב פוליטי שמנסים לעשות בשעה הכי קשה על גבם של הכי יקרים לנו, של חיילי צה"ל. אגב, אני רוצה לומר לך, אני פגשתי חיילים, פגשתי קצינים, אין עוד צבא בעולם כמו הצבא של העם היהודי, שיש לו ערך גדול לחיי אדם ולשלום וביטחון חייליו. אנחנו עם שמקדש את החיים. אבל אני רוצה לומר לך דבר מאוד פשוט. קודם כל גם דיברו על כלכלת חימושים, בוא אני רוצה לומר לך שכל יחידה שצריכה סיוע מקבלת סיוע אווירי, ארטילרי, אין שום שינוי במדיניות. ושוב אני חושב, ולא אני רק חושב, גם אמר את זה אתמול ראש הממשלה, וגם אני סומך מאוד על יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, שנמצא בקבינט המלחמה. את הדברים בלי כוח ובלי עצימות, לא נוכל להגיע לשום עסקה של החלפת, של, של החזרת החטופים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עובדים עם מיליציה, עם ארגון טרור, לא עובדים עם צבא או מדינה, וכאן צריך לדעת לעשות את זה. הם לא מבינים משהו אחר, הם יפרשו כל דבר אחר כחולשה, ואני אומר לך, שאם אתה חושב שאם צהל ייסוג, אפילו לחזרה לקווים, שחס ושלום חזרה לקווים, אני אומר לך שלא יקרה שום עסקה כזאת, ולכן אנחנו צריכים להגביר את העצימות של צהל במלחמה הזאת, להתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמור את החיילים ולא יהיו יותר הרוגים, אבל אין לנו דרך אחרת.
בהחלט.
דבר שני, אני חייב לומר לך שבכל בתי האבלים שהסתובבנו, והסתובבנו בעשרות בתי האבלים ובעשרות הלוויות, כולם ביקשו דבר אחד, אל תעצרו. הקרבנו קורבן, אמרו המשפחות. אל תעצרו שהקורבן שהקרבנו לא יהיה לשווא. אנחנו מבקשים מכם שתמשיכו עד הסוף. ואני חושב שזו הדרך, גם העסקה הראשונה, לא הושגה, אלא בלחץ הצבאי שהיה. וגם פה, שאנחנו כבר נמצאים בתוך חניונס, המלחמה מעמיקה פנימה סוגרת על מנהיגי החמאס הארורים. היא נהפכת למלחמה קשה יותר. ואני אומר לך שאני קורא לצנזור הצבאי לעצור כל הדלפה שיוצאת מהקבינט. כל פעולה שאנחנו היום, כל פעולה.
כן, אפשר אבל לדרוש יותר בגרות, אתה יודע, מחברי הקבינט שלא להדליף. עזוב את הצנזור, לא צריך לתת להם את ה... יושבים שם אנשים חסרי אחריות, עם כל הכבוד. אתה יודע, חמאס היום לא צריך לעשות שום דבר, חוץ מלפתוח את כלי התקשורת בישראל, ולראות את הכל. מה קורה מצב החימושי, מה קורה מבחינת הכוחות, מי יצא ומי נכנס, ואפילו איפה נפל הטיל.
נכון, אתה צודק איתי, ולכן על זה אנחנו מלינים, והם עוקבים אחרינו, הם יודעים את החלושות שלנו, הם יודעים מה אנחנו מדברים ומה אנחנו עושים, ואיך הלך הרוח. ולא רק זה, גם נותנים להם עצות מה לעשות.
כן.
גם לנו נותנים עצות מה לעשות מבחינתם, של כל מיני אנשים, תפרק את הכל, תצא את הכל, תקבל את החטופים, תחזור מחדש עוד פעם, כאילו זה איזה טיול עכשיו של אחר הצהריים לאיזה מקום אחר.
כן.
אני מקווה, בעזרת השם, שהצבא, בעזרת השם, יצליח, וילך באמת למקומות הנכונים והטובים יותר, והחטופים יחזרו הביתה במהרה.
זו התפילה של כולנו, שר העבודה, הרב יואב בן צור, תודה רבה.
תודה רבה לכם.